שלום, אנחנו בפרשת השבוע, פרשת וירא, ואיתנו הרב לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ושלום לך משה אדמוני.
שלום לכולם.
אנחנו בפרשת וירא, פרשה שבה הבורא מדבר אל משה, ומבטיח לו להוציא את בני ישראל ממצרים אל ארץ כנען. משה פונה לבני ישראל, אך הם לא שומעים לו מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואז הבורא שוב מדבר אל משה ומטיל עליו שליחות, לפנות אל פרעו ולדרוש את שחרור בני ישראל ממצרים. משה חושש שלא יצליח בשליחות, משום שאפילו בני ישראל לא שמעו בקולו, ולכן הבורא אומר לו שהוא יהיה כאלוקים לפרעו, ושאהרון יהיה כנביא שמדבר בפועל אל פרעו, והבורא נותן למשה אות ומופת מתה, וכשהוא מטיל את המתה לרצפה, אז הוא הופך לתנין או לנחש. משה היה בן 80 ואהרון בן 83, כשהם פונים לפרעו, כשפרעו מוקף בחכמים ומחשפים החרטומים שמסביבו, משה ואהרון משתמשים במופת ובאמת זורקים את המתה לרצפה, הוא הופך לתנין, ואז גם החרטומים עושים אותו תרגיל, הם זורקים את המתה לרצפה והוא הופך לתנין, והתנין של משה ואהרון בולע את התנינים של החרטומים. פרעו בכל זאת עומד בסירובו, ואז באות על מצרים 10 מכות, בפרשת וירא מתוארות רק 7 מהמכות, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין וברד. אחרי כל מכה, פרעו חוזר בו ומסרב לשחרר את בני ישראל. רב לייטמן, אנחנו רואים פה שהמנהיג או השליט, שזה האגו, מה שאנחנו מבינים שהוא זה, הוא עקשן. ולא רק שהוא עקשן, אלא כתוב שהבורא מקשה את ליבו, זה בכלל לא ברור למה.
אין כאן עניין של האגו, יש כאן עניין עם הבורא, שיש אדם ויש בורא, ומשחק ביניהם, מצד ימין ומצד שמאל, איך שהבורא ככה משחק משני צדדים עם הנברא, עם האדם. ואגו מצד אחד, כדי לעורר את האדם, לרצות שיהיה לו כנגד האגו השגחה בצד ימין, השגחה בהשפעה, באהבה, בחיבור, במקום ההשגחה בתחייה, בניתוק, בחושך. ולכן ודאי שבורא משחק את הכל, הוא אומר כך את המתה, תזרוק אותו, ועצמו עושה מהחבוך ש, ש, שהחרטומים האלה של פרעה יעשו גם כן אותו דבר, הכל הוא עושה. לפני אדם. שאדם יראה שהוא נמצא במצב שמאף מקום אין לו עזרה. הוא לא יכול לתלות את עצמו בשום כוח. לא בכוח של המתה ולא בכוח של של כל השכנוע, נגיד, פנייה, שום דבר. אלה זה ש והבורא לא מסתיר את זה מהאדם שמתקדם ברוחניות. הוא אומר מצד אחד בוא אל פרעה, ומצד שני הוא אומר גם כן, הוא לא משקר. הוא אומר כי אני הכבדתי את ליבו, זאת אומרת אני הכנתי אותו, הוא נעשה עכשיו אכזרי קשה, הוא רוצה ככה לתת לך בחזרה משהו, כן, אבל אתה תבוא איתי ואז אנחנו נראה איך לדבר עמו. זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא מלמד את משה איך לעבוד נגד הפרעה, שהוא הכביד את ליבו והכין כל הסיטואציה הזאת, ככה שאם אדם רואה, עכשיו בוא נעבור לתוך האדם, כן? שאם אדם מרגיש כמה שרע לו בחיים, אז שהוא צריך לדעת שזה הבורא נתן לו את הרע בחיים, בשביל מה? אצלנו בחיים הבורא לא אומר בוא אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להזמין אותו לחיים שלנו, ושהוא יעזור לנו לעמוד נגד כל ההופעות האלה של פרעה בחיינו.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד לו בוא אל פרעה?
אנחנו צריכים להגיד לבורא שאנחנו כבר נמצאים מול הפרעה, מול כל הבעיות וקושיות ומה שלא יש, ועכשיו שבירות האלה בעולם ומשבר הכללי וכל מה שיש, הוא רוצה שאנחנו נקרא לו ונגיד לו בוא. ואז הוא יבוא וילמד אותנו איך לעמוד מול הפרעה, ובכל זאת הוא יחזק את ליבו, כל העשר מכות, וגם כן יעזור לנו להתמודד מול עשר המכות, כי הפרעה היה יכול לאכול את משה מיד. כן? גם כן אנחנו רואים איך שאנחנו עוברים בסולם המדרגות, מתקדמים ליציאת מצרים, ללידה רוחנית, אז אנחנו רואים שבכל זאת אנחנו איכשהו עוברים, איכשהו מצליחים להינצל מזה שבולע אותנו איזשהו מקרה וזורק אותנו, ככה יורק אותנו בחזרה לחיים. אנחנו רואים שאנחנו איכשהו, לא ידוע איך, אבל כאילו מתגברים, כאילו אנחנו חכמים, כאילו אנחנו מבינים ועוברים בשלום. זאת אומרת, לא לומדים מזה. אבל הדרך המוצלחת ביותר, הקצרה ביותר, אם אנחנו אומרים לבורא בו.
אז אנחנו בעצם בבית ספר.
זה אומר. נקרא תפילה. כן? שאנחנו אומרים שאין עוד מלבדו טוב ומטיב, ומה שהוא עושה זה הוא עושה, ופרו זה ודאי שהוא משחק עמו מאחורה, כן? זה, לכן זה נקרא כלפי פרו אני חיזקתי את ליבו, וכלפינו זה נקרא עם קשי עורף, שגם כן הוא מחזק. בקיצור, הכל זה משחק מכל הצדדים שנמצא רק הוא, כן? רק רץ מקדימה, רק צבי אחורה, כאילו, וכל הזמן מסדר כל הדברים, וכל זה כדי שאנחנו נצטרך בו, נזדקק בו, כך שנגיד, תצילנו, וזהו. נו, בדרך כלל אנחנו לא כל כך. אנחנו דורשים, לא שיציל אותנו מהפרו, מהאגו, שימשוך אותנו מזה. אנחנו רוצים שהוא דווקא הפוך, שהוא רק יפסיק מכות. אנחנו לא מבינים שמכות האלו הם לטובתנו, כדי שאנחנו נחתוך את הקשר בינינו ובין הפרו, ונתעלה מעליו.
אז הבורא בעצם עושה לנו בית ספר.
כן.
ומה מטרת הבית ספר הזה? מה זה החניך הטוב בוגר בית הספר?
מטרת הבית ספר שאנחנו נכיר א', שאין עוד מלבדו, שבכל התיאטרון הזה של החיים הוא עושה, עשה, עושה ויעשה, לכל המעשים כולם הוא רק בעל הבית, זה דבר אחד. דבר שני, שבכל המעשים האלו יש לו מטרה אחת, הנקובה מראש, שזה להביא אותנו לדרגת האדם, אדומים לו. שהדרך שהוא הכין זה דרך הכרחית, שברא אותנו מחומר הרצון לקבל, הפוך ממנו, שהוא רצון להשפיע, ורוצה על ידי הלימוד הזה להראות לנו כמה שהחומר שלנו הוא נבזה, שפל, מוגבל, שאי אפשר ליהנות בו, אי אפשר למלות אותו במשהו טוב, לא במדע, לא בהרגשה, לא בנצחיות שלמות, לא בכלום. אלה לא יותר ממה שאנחנו חיים כאן ועכשיו, במה שאנחנו חיים. כי התוצאה מהרצון שלנו, שמשפיע עלינו, כאילו מופיע עלינו אור אינסוף, אנחנו נמצאים בו, בתוך האור אינסוף. אבל כמה נכנס לתוך הכלי שלנו, זה מה שאנחנו מרגישים. ואי אפשר יותר. זה סך הכל המידה שאנחנו מסוגלים לקבל. זאת אומרת, גם כן קצת חיות וגם כן בצורה הפוכה, שכל הזמן החיים האלו הם נראים כסבל. סבל ונגמר. אז להראות לנו שמצב שלנו הוא מצרים, מצרה, כן, הריכוז של הרע, זה מטרתו. ויחד עם זה שאנחנו נרצה לא סתם להתפטר מההרגשה רעה ולהגיע להרגשה טובה. זה תכונה שנמצאת בנו מהלידה. רצון לקבל הוא רוצה, ליהנות וזהו. בוודאי שאנחנו לא מרוצים מהחיים. אלא שאנחנו אחרי הבירורים נגיע למצב שאנחנו נבין מה זה טוב האמיתי. לא טוב שאנחנו היום מתארים ברצון לקבל. שיהיה לנו קצת חם, קצת בצור לשקף על הספה, עם איזשהו הוגה או בקבוק בירה, לראות איזשהו סריאל או כדורגל, עם הפיצה, עם הגרעינים, משהו כשם, תתאר לאדם ש... מה, מה, מה הוא רוצה כל החיים. אז פשוט אני אומר את זה כי לפי, אם אנחנו בודקים את המוח שלנו, איכשהו מפריש את ההורמונים, הורמון של שמחה ואושר, אז זה תמיד אצלו כך שאם הוא שוכב על הספה, זאת אומרת לגוף שלו זה מצב הנוח ביותר, ומשהו מסתכל שלא צריכים לחשוב על כלום, כן? וגם כן נותן לעצמו איזה...
ממתקים.
כן, איזה פיצוי כזה, כן, אוכל. זאת אומרת, אם אנחנו בודקים, אז מכל המקרים, מכל היתר המצבים, זה המצב שההורמון של האושר, של המצב רוח הטוב, נפרש הכי חזק. תראו מי אנחנו. ואז...
זאת אומרת, הטבע מוביל אותנו למנוחה, זה מה שאתה אומר?
למנוחה ולמילוי כזה פשוט, ולמילוי בעין, למילוי באוזן, למילוי בפה.
אז מה זה הסיפוק, מה זה הסיפוק מאתגר? הסיפוק, יש אנשים שמאוד אוהבים כל הזמן להיות עם משהו מול העיניים ולרוץ על זה. יש בזה אפילו התמכרות גם, זה לא קיים בנו?
זה מלכתחילה, לא, מלכתחילה זה המצב. אם אנחנו כחיות, אז אנחנו כאלו. אתה יכול לראות את זה גם כן בחיות. כן. וגם כן אין לפעמים רצים, אבל גם כן זה לפי אינסטינקטים שבטבע. לא. ואצלנו אין אקסטינקטים, אנחנו הרבה יותר גרועים. חיה שהיא גומרת לאכול, היא לא מיד נשכבת על הספה. היא, היא רצה כמה דקות, ואחר כך היא נשכבת. זה עוזרת לספיגת החומר. ואנחנו לא. כדי ככה, היצר הרע בחיות הוא רק אינסטינקט. אבל בוא נחזור לאינסטינקטים שלנו מצד התורה. אז כל המטרה שלנו במעבר בחיים זה ללמוד איך האגו עובד עלינו ואיך אנחנו צריכים לעבוד נגדו, ובעצם אנחנו עובדים נגד הבורא. אבל הוא רוצה שאנחנו נכיר את זה. שהוא עומד האמת מולנו. שפרו זה הוא, כי כל ההכבדת הלב ממנו, וזה מצד מצדו, וגם כן מצדנו זה ככה, ש, 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 שבנו הוא נמצא, ואותנו הוא מכוון, ובעצם יש כאן רק שחקן אחד, כי אנחנו בובות בידיים שלו, גם פרו וגם אני בידיים שלו, אני בצד ימין, אם כן, ופרו מצד שמאל, ואז אנחנו ככה, הוא עושה להפחיד אותי על ידי הפרו, ככה כאילו שאני אראה עד כמה שזה רע, אבל בעצם שאני אכיר בו, שזה הוא עושה כל הפעולות, וכל זה כדי שאני אכיר בו ויתקרף אליו, וירצה להבין ויבין שאני תלוי בו. וכל זה, הוא אומר על זה. כי על ידי זה אני רוצה להתגלות, על ידי זה אני רוצה להביא את הגדלות שלי, את הכבוד שלי, על ידי זה אני הבינו וידעו מי אני ומה אני, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כל התוצאה היפה מהגלות מצרים שאנחנו עוברים, זאת אומרת, מכל החיים האלו, עד היום זה הכל גלות. וכל זה כדי להכיר שיש כוח עליון, אחד יחיד ומיוחד, הוא טוב ומיטיב, מטרה יפה מאוד, נמצאת לפנינו, שאנחנו אפילו לא מכירים אותה ולא רואים אותה עוד מרחוק, אבל הוא רוצה שאנחנו נכיר בו ובמטרה, ושאנחנו בהחלט נתחיל להתייחס ברצינות לתהליך שאנחנו עוברים. לא לתהליך עצמו, אלא מה שמניע אותו. לסיבה ולתוצאה שצריכה לצאת ממנו.
אז אם ככה אפשר להירגע? הוא עושה במילא מה שאני חושב ורוצה וזה זה הוא, כן. הפרעו שמולי, האגו שלי או משהו זה הוא, mm-hmm. אז אני יכול להירגע, מה? אין לי פה מה להתערב. זה, נכון, זה במילא יהיה בסדר.
נכון מאוד. כן? יופי, כן. אבל?
אבל זה לא הגישה שלנו.
לא, 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 לא רק הגישה שלנו, הגישה שלנו גם כן היא כזאת. למה? אנחנו, מי יכול לקפוץ למעלה מפקודות הבורא? לפני הפקודות הבורא?
אף אחד. אי אפשר.
כן. אף, כן? זאת אומרת, זהו. זאת אומרת, אז מה כתוב? שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב. גם כן את זה הוא עושה, והוא אומר כך לך, אז הוא אומר כך, מה זה כך? זאת אומרת, לקחת או לא לקחת, זה כבר הבחירה החופשית שלי. כן? גורל הטוב, הוא אומר, זה גורל הטוב, כך. אבל כנראה שאני לא כל כך רוצה לקחת. ולכן הוא אומר, זה גורל הטוב, תיקח, כדאי לך. אבל אני רואה שם בצד יש משהו, נראה לי, עכשיו נראה לי ששם יותר טוב. ואני לא כל כך רוצה לקחת.
וזה הסיפור פה, זה בעצם הסיפור כאן.
כן, ולכן זה כל הבעיה. אני כאילו כל הזמן אומר, תדע, חכה, אני רוצה לראות משהו שם, נותן לי קצת ככה, במשהו להשתעשע בצד, בכל הדברים. למה? כי חוץ מהגורל הטוב הזה, מה שהוא מביא אותי, יש עוד חיים, אני רואה איך שכל האנשים חיים, בכל מיני צורות, נהנים מהחיים, יש להם בלגן שם יפה, כזה, אני יודע, כמו בשוק, ומשחקים בכל מיני משחקים, ואני כאן נמצא, הבורא דוחף אותי לאיזה דבר, כדאי לך, אפילו שהיה דוחף אותי קדימה. לא כל כך מכיר אותו, לא כל כך מבין אותו, לא כל כך מאמין לו. הגילוי שלו כלפי הוא מאוד... זה מאורפל. אני לא יודע אם כדאי לקחת לי או לא. ואז אני נמצא במצב ש... שם כל הגנים, הורמונים, השפעת הסביבה, כל מיני ככה חברים אולי לעבר, כל החיים קרובים, כולם אומרים, בוא, זה, אתה צריך להתעסק בזה, בזה. וכאן... כמה אנשים יחידים, אין בהם משהו מיוחד, לא חכמים במיוחד, לא מיוחד, לא מצליחים במיוחד בכלום, מתעסקים באיזה חוכמת הקבלה נקרא, כן? שאתה צריך להשקיע בזה הרבה, לקום בשלוש בלילה, זה בכלל נגד הבריאות, כן? להתעסק במשהו שאתה... צריך לתת, צריך להשפיע לכולם ולהתחבר, זה דברים שדוחים. זאת אומרת, זה באמת לבחור בגורל הטוב, זה בעייתי. זה בעייתי. לוקח הרבה שנים, אפילו אם אני נכנס לזה, ומשכנע את עצמי, וסוגר עיניים על כל מה שלא נראה לי, ואיכשהו מחזיק ובסבל מתקדם, לא מתקדם, סוחף, בוא נגיד את עצמי, כן? וכל זאת לוקח כמה שנים טובות עד שאני מתחיל לשמוע על מה מדובר. עד כדי כך הכל מוזר. הגורל הטוב הזה, הוא צריכים לקנות אותו בהרבה סבלנות ומאמצים. ובדרך כלל אנשים שמגיעים דווקא לחומת הקבלה, אין להם הרבה סבלנות. הבורא כבר מסובב להם היצרים והפרעות וחוסר סבלנות גדול להשיג סוף סוף מהות חיים. אז ככה מתקדמים. אבל שוב, כולם מתקדמים, כולם מכוונים, רוצים או לא רוצים. גם הכלל אנושות היום זה כבר פחות בעיה, כי אתה רואה שכולם נמצאים ממש באיזה בור. אז כאן כבר בחירה יותר קלה, וכאן כולם מתקדמים דרך המכות, למצרים, וצריכים להבין כאן, שהעולם לא כמונו שאנחנו נמצאים בלימוד חומת הקבלה, ואז אנחנו עוברים את המכות האלו, ויוצאים מהם לקבלת התורה ולקבלת האור, זאת אומרת, ואורה, שאנחנו כבר מבינים בשביל מה ולמה חיים, מה העולם הבא, ומתחילים להכיר את המערכת הזאת עליונה, נצחית, שלמה, נכללים בה, מתחילים לשבור את המעבר בין העולם הזמני הזה ועולם הנצחי, מתעלים מעל הטבע הזה לטבע עליון, אבל כל העולם הוא עדיין עוד לא התחיל את המצרים שלו. כי מה שהיה לו עד כה הוא רק רץ אחרי האגו שלו, הרצון לקבל, היצרה, שהיה כל הזמן רוצה להגדיל אותו ולמלות אותו. זאת אומרת, היו לו עדיין 7 שנות צובע. עכשיו מתחיל להיות, בשבע שנות צובע הוא לא מרגיש פרו בכלל. הוא מרגיש העולם כתוב. מתחילים כאן להיות עכשיו 7 שנות רעב. בשבע שנות רעב אנחנו כבר נמצאים, מדרדרים. במיוחד זה כלפי כל העולם, וגם כן במיוחד כלפי בני ישראל. וזה יתגבר וילך כך. ומגיעים למכות. מגיעים למכות. כל העם. וכל העולם. רק במכה עשירית אנחנו משתחררים מהפרו. לפני זה אנחנו מחזיקים בו בשיניים. אנחנו לא רוצים להיפרד ממנו. וכאן, מה שלא מסופר בתורה, יש לנו עזרה גדולה שמתגלה חוכמת הקבלה, כי אנחנו נמצאים על סף גאולה השלמה בדור האחרון בימות המשיח. זאת אומרת שעכשיו היציאה מהמצרים זה מהמצרים הכללי לכל האגו הגדול האנושי ויחד עם כל האנושות. לא משאירים אף אחד במצרים. וכך מתקדמים. אז אני מאוד מקווה שאותה חוכמת הקבלה שעכשיו מתגלה, היא תעזור לנו מהר לצאת מהמצרים, ותעזור גם כן למשוך אחרינו כל האנושות. אבל את כל המכות האלו נצטרך לעבור לא במידה כמו שכתוב בתורה, זאת אומרת ודאי שלא בצורות חיצוניות כמו שמתואר בתורה, כי זה בכלל לא שייך לביטוי איזה לגילוי, אלא זה מדובר על הצורות פנימיות, איך שאנחנו מרגישים. אבל חייב להיות משהו, שאנחנו נסבול את האגו במידה שאנחנו נהיה חכמים להגיד שאנחנו לא רוצים להיות בו. ואז מכה נגמרת. זה סך הכל נגמר בצורה כזאת שאני שמזדהה עם האגו, שאז אני נקרא פרו, אומר זהו, 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 אני לא רוצה יותר. וכשעובר אני אומר, זה בסדר, אבל זה היה מאוד נורא, היה רע מאוד, אבל נמשיך בינתיים כמו שהיה. כן. אנחנו מכירים את הדברים.
יש לזה הרבה בדיחות, כן?
כן.
עם ההוא שנופל מבניין, ומלא הבטחות וזה, ואז נופל לבריכה, וחושב איזה שטויות אדם יכול לחשוב כשהוא נופל מבניין, כן?
כן.
זה ממש קורה לנו, ממש ככה.
כן, אנחנו 9 מכות עד שאנחנו לא מאבדים את ה... את ה... בחורות, זאת אומרת, כל ה... זאת אומרת, מהיום, מכאן והלאה, אין לך שום דבר חוץ מחושך. כאילו, האגו הוא בולע הכל. שאתה מגלה את זה, אבל זה גילוי, אתה כל פעם נעשה יותר רגיש, יותר מבין, יותר יותר רואה, יותר ככה לעומק של הטבע שלך אתה רואה את זה, ואז כשאתה עובר ההכרה של האגו, את היצרה, אז צריכים בכל זאת לעבור כל כך הרבה הבחנות. ויוצאים, יוצאים. אז נקווה שנעבור.
מה זה יוצאים? שלא צריך יותר מכות?
שאנחנו עד כדי כך מתייאשים למצוא שום דבר טוב ביצר הרע, אנחנו עד כדי כך לומדים על פניו שהבורא זה טוב ומיטיב ושולט היחידי, והפרו זה רק ההפך ממנו. אנחנו לומדים מתוך זה שהשפעה היא, יש בה משהו אלאי לעומת הקבלה, שאנחנו לא יכולים להישאר בה בצורת הקבלה, שהיא הורגת אותנו, שזו כל המכות מביאה לנו, שאני חושב לעצמי זה הופך להיות איך להגיד, זה הופך להיות רע לי, זה הופך להיות זה לא רק הורס לי את החיים, את העתיד, את המכניע אותי, זה עושה ממני משהו מאוד נבזה, שפל, שזה ממש משחק איתי כמו בסמרטוט, כל הגורל הזה האגואיסטי. ו לעומת זה, זאת אומרת, לגלות זה לעומת זה אני צריך, על ידי המכות. ואני מגלה, ובסופו של דבר יוצא ש אני מגיע למצב מצוין, למצב שאני מוכן, רוצה, אפילו בחושך, אפילו בפחד, אפילו בכל דבר, אני מוציא מכל האגו שלי כל מה שיש שם, כסף וזהב וכל הדברים, אני יוצא עם כל הצון שלי, אני יוצא עם הבצק, ואני בורח בחושך ולא אכפת לי כלום. רק, זאת אומרת, אני מוכן להוציא, מצד אחד אני מוכן להוציא מהאגו שלי כל הדברים שהם יעזרו לי להשפעה, ולהשאיר רק את הכוונה שלו על מנת לקבל לעצמו. וכל היתר הדברים, מה שאני מוציא מהמצרים, אני בעצם, זה מסמל את כל הדברים שאני מוכן לתת לזולת. זה נעשה רק על ידי המכות. זאת אומרת, כל מה שאני סוחף איתי ממצרים, זה שאני רץ לקראת הזולת ורוצה למסור לו. אחרת זה לא נקרא יציאה מהמצרים. יציאה מהאגו, אחרת אני נשאר בו. ואז התמונה כזאת הסמלית היא רק אומרת למה מכות, ורק מכות יכולות להביא אותי, אבל מכות, הייתי אומר שזה מכות פנימיות, הם עם הרבה הבחנות, עם הרבה לימוד פנימי, מי אני, כנגד זה מי הבורא.
אז האדם עובר הרבה מצבים באמת כאלה, והרגשה כמו שאתה תיארת זה באמת איזשהו סרט נע, הבורא מחזיק אותו משני הצדדים, אופה, פתאום יש איזשהו מקרה שאדם משוכנע, זהו אני מחליט, הבורא פתאום מסובב אותו לצד השני, וככה עושה ממנו, אנחנו אומרים פורפרה בקיצור. האדם, דרך זה הוא לומד הרבה, וזה באמת נכון, אבל השאלה, יש פעולה מצד האדם, יש מאמץ מצד האדם, מה הוא יכול לעשות בדבר הזה? כי נשמע, ולפעמים גם מורגש, שזה צופה מהצד, עובר את ההבחנות, אבל איזה מאמץ יש מצידו?
אין מאמץ. אתה צודק. המאמץ הוא צריך להיות שאם אדם נכלל בבני ישראל, זאת אומרת בסביבה, אם הוא מבין שכל העבודה שלו היא להיות בתוך עמי אנוכי יושבת, אם הוא יודע שכל ההתקדמות שלו זה לקראת חיבור עם הזולת, לא מדברים על אהבה עדיין, אבל חיבור עם הזולת, שהכל מתממש בקשר בינינו, אז הוא מתחיל לראות בקשר בינינו, שהשדה הקשר הזה נקרא מצרים. הוא עדיין לא מגלה את המצרים. הוא חושב שמצרים זה בו. לא, מצרים זה הבחנה רוחנית. רוחנית לא יכולה להיות בתוך האדם. בתוך האדם זה רק בהמה. אלה הבחנות אגואיסטיות, ואחר כך ההפוכות, הם ביחס בינינו. אז הוא מגיע לקבוצה, הבורא אומר, תתחזק בקבוצה, אתה צריך כאן להשקיע את עצמך, בזה שהוא מתחיל להשקיע את עצמך, בזה מתחיל להיות הבחירה החופשית שלו, בזה הוא מתחיל להתקדם, ולהתקדם כדי לגלות כל התופעות בתוך הקשר בינינו. ואז הוא מגלה, זה המצרים, וזה הפרוע, והכוח הפנימי הזה, שכמה שהוא משקיע בחברים, זה הכל נבלע. וכולי וכולי, הכל בתוך זה. ואז מתגלה לו שם גם כן כוח השני, שזה הבורא. אבל זה בתנאי שהוא משקיע במקום הנכון. אם הוא לא משקיע במקום הנכון, שום דבר לא קורה. זה אני יודע על כמה שנים עברו לפני שאני הכרתי את העיקרון הזה ונדבקתי עליו. הרבה מאוד שנים. הם לא עוברים סתם, זה הכל בכל זאת בירורים פנימיים משורש נשמה, שכך היה צריך להיות, עכשיו אני כבר לא יכול להגיד על העבר, אבל זה בהחלט, אם אדם שומע, עושה את הבחירה שבורא שם ידו של אדם על גורל טוב, אז הוא מתקדם מהר.
אז אני רוצה לשאול עוד שאלה, באמת על שדה הקשר הזה, שהבן אדם הוא נמצא בקבוצה בבני ישראל, וגם שם יש מתגלים דברים, שהאדם מרגיש זהו, זה הבורא, זה הקשר עם החברים, ושוב פעם, סיבוב כזה, זה לא.
אבל אתה רואה הפסק בין המכות.
נכון.
לא. הפרוש כאילו שוכח. אין דבר כזה. היה, משהו היה שם.
וזה גם אפילו לא, זה בטח לא זה. הרבה מאוד שכנועים, אבל האדם בחברה, מה הוא יכול לעשות כדי לתפוס מקרה כזה שיש פתאום...
מה?
הרגשה והכרה שזה הבורא וזה. ולחזק את הדבר הזה. כי אחרת, שוב, זה מין מצב של...
תבדוק. תלמד ממנו משהו, אבל אתה, אסור לך להישאר בו. לא, אתה לא יכול משהו. רק מהר ללמוד מוסר סקל מזה, ועם כל ההשכלה הזאת, מה שקיבלת, לצאת קדימה.
למצב הבא.
כן. ובכל זאת מבטיחים לך מהתורה, שאתה, הרי פרו בינתיים, אתה תגיד, לא נורא, כן. עברתי.
אז זה הבית ספר שגילד דיבר עליו, השאלה היא, אז... באיזה מצב האדם בסופו של דבר הוא אומר בוא אל פרו, שהוא מבקש את זה, מה זה המצב הזה? שהוא מבקש מהבורא, בוא אל פרו. אתה דיברת על זה?
לא, אז הבורא אומר למשה.
אז שהוא שומע את זה, אז שהוא שומע את זה.
אם אני כבר קורא לו, זה...
מה זה שהוא שומע שהבורא אומר לו בוא אל פרו?
מספיק שמשה מפחד. שמשה שבי מפחד. הוא יודע... שהוא צריך לצאת, הוא רוצה לברוח, הוא באמת שונא את הסבא שלו, כן? שגדל אותו ורצה לתת לו כל המלוכה. רק תהיה כמוני, אני אתן לך כל המצרים, כל העולם בשבילך. כן? יש כאן לפני האדם כאלו פיתויים, אנחנו לא יודעים, על זה לא מדובר. המשה מגיע לפרעה כאילו הוא לא מכיר אותו. מי אתה? מה זה מי אתה? כן? אני גדלתי עד גיל 40 בבית שלך. אתה הרזקת אותי על הברכיים. הייתי הכל עושה במצרים, הייתי נוסע, הלוך, חזור, כן, בכל על הסוסים, על הגמלים והכל. מה זה? לא היינו יחד אוכלים ושותים, ואתה לא היית מספר לי סיפורים שאני הלכתי לישון לפני שינה. מה זה סבא? כן? תראה באיזה צורה עכשיו הוא בא. זאת אומרת, הריחוק מהרצון לקבל האהוב, הקרוב, כן? זה, 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 זה משהו כאן מאוד דרמטי. זה גם כן רק תבין שסבא זה לא אבא. אבא יכול להיות מאוד קשה, מאוד נוקשה. אבא יכול לתת מכות והכל. סבא אף פעם לא עושה את זה. סבא זה רק אהבה. לא. ולכן תראה מה שקרה כאן. רק להבין שהייתה כזאת אהבה, יחס יפה. אף אחד לא מפריע לאהוב זה את זה. נכד וסבא זה תמיד ככה, מכל שכן שזה פרו, זה שכל יכול. כן, מה לא יכול לתת, ומה לא רוצה לתת לנכד שלו. כן? ועד כמה שנעשה ביניהם מאבק אידיאולוגי, כן? שבעצם מה אני, עכשיו תעביר את זה בפנים, איך אני, שאני אוהב את האגו שלי, ומבין שהוא הכל עושה לטובתי, וכל כך אוהב אותי, ואנחנו יחד איתו כמו נכת עם סבא, שיש בזה אהבה ללא גבול, היחס הכי פשוט שיכול להיות, הכי ישר, כן? ועד כמה שאנחנו עכשיו משתנים, ועד כמה שאני מתחיל לסנות אותו. זה תהליך מאוד מאוד ממושך צריך להיות, מאוד, עד שמכירים את זה, עד שמבינים את זה, וזה נעשה כביכול מתוך האהבה של האגו כלפי האדם, רק לא כלפי האלוקות. כן? כאילו שסבא דבוק לאיזה אידיאולוגיה, ורוצה שאני גם כן יהיה איתו, ואז לא חסר לי כלום. ואם אני הולך לא באידיאולוגיה שלו, אז הוא הופך להיות השונא שלי, כזה שאין יותר לי בעולם. דווקא בגלל שהיה כל כך קרוב.
אבל הם מדברים כאילו בשני מישורים מקבילים. האגו מדבר במישור אחד, ומשה כבר התגלה לו הבורא, כבר הוא רואה את הכוח האחד, הוא כבר... והוא עכשיו צריך לבוא משם ולהסביר למדרגה שהוא היה בקודם.
אז פרו אומר, בסדר.
איך אפשר לדבר כזה?
השם צדיק ואני רשע. נו, אז מה? נו, אז מה? מי השם אשר ישמע בקולו? זאת אומרת, הוא מכיר בו, אבל לא רוצה לשמוע בקולו.
זאת אומרת, הוא לא רוצה להבין שאין עוד מלבדו. זה מה שפרו בעצם אומר? יש בסדר, אין עוד מלבדו, אבל אני קיים. הוא לא שולט עליי. מה הטענה של פרו בעצם?
האגו שבאנו... כל הזמן רוצה להביא אותנו דווקא למצב שאין עוד מלבדו, חוץ מהבורא. אבל כדי להראות לנו את זה, הוא בעצמו חייב להיות באותה הגובה, באותו כוח. אחרת איך הוא מראה, איך הוא יראה לנו שבאמת אין עוד מלבדו? עד המכה העשירית, הוא עושה הכל אותו דבר. הכל בידיים שלו. עד המכה העשירית. ורק במכה העשירית הוא נכנע, כי הוא בזה מראה שבכל זאת הכל נעשה מצד הבורא, ובורא שלט ועשה את הכל למשחק, וגם הפרו עושה הכל, הכוח שהבורא מניע אותו.
זה מדהים, אני רוצה להרחיב את השאלה כן. שלך. אנחנו יושבים עכשיו לאחרונה בסדנאות, שאנחנו עושים לפני כולם, בימי שלישי ושישי, ואנחנו לפי השאלות שלך מסבירים אחד לשני, למה חוכמת הקבלה זה הדבר הכי טוב? מטרת הבריאה. הכל כל כך רהוט, אנחנו כל כך יודעים להסביר את זה. יש מחקרים שמראים שאנחנו בכלל לא מחליטים כלום. קראנו בבלוג שלך, עשירית שנייה, לפני שאנחנו בכלל אומרים שאני רוצה את זה, המוח כבר החליט. זאת אומרת, הכל כל כך סדור, וזה שאנחנו תחת השליטה, ובכל זאת, ואנחנו מדברים...
זה בדיוק המשחק של האגו, שאומר שלא, אתה, אני אמלוך.
אז אני שואל אבל מעבר, כאילו צד אחד, אנחנו יושבים החברים הרי, ומי שבעצם יכול להשפיע אחד על השני זה חברים, אנחנו מסבירים אחד לשני את הדברים האלה בצורה, אין יותר מזה אני חושב. מה צריך לקרות כדי שנתחיל לרקח אחד את השני?
להרגיש את זה ממש.
להרגיש את זה, כן. לרקח את הלב הזה.
אתם לא יכולים, כמו שבצורה טבעית, באגואיסטית, להימשך ככה אחד כלפי השני. כי הלב אגואיסטי הוא רק יראה לכם שקר, שאתם כאילו מחוברים כולם. אלא כדי להתחבר, אתם צריכים לעזוב את הלב האבן, מה שיש לכל אחד, ולבנות מהנקודות שבלב, לב חדש שנקרא לב בשר. זאת הבעיה, שזה לגמרי לא בצורה הרגילה, טבעית, מה שאנחנו חושבים בעולם הזה. בוא נתחבק, אני לך ואתה לי, ואנחנו יחד, ואין הבדל בינינו. זה הכל לא התקיים. הכל לא התקיים. זה המסר מכות שרוצים להראות לאדם עד כמה שאין בו שום סיכוי להישאר בפרו שלו, בליבו, ועוד להשיג שם משהו. אלא אך ורק אם הוא מוציא את עצמו מתוך ליבו. וכאן ישנה איזו פעולה מאוד מאוד, איך להגיד, פעולה מאוד פנימית כזאת קשה, היא לא קשה, היא, אתה מקלף ממש את עצמך, קורע את עצמך מתוך ליבך. ומוציא החוצה, שאתה מתחיל להרגיש את הזולת, והוא נעשה יותר קרוב מעצמך. ואת התהליך הזה, איך שזה קורה, זה באמת, זאת עבודת השם. אז אנחנו צריכים לזה להשתוקק, ושזה יקרה, שאנחנו נוכל לבקש, שזה יהיה, ונקווה שהבורא יסדר לנו. אבל לא בחיבור בינינו, אלא בחיבור מעלינו. זאת אומרת, ברמה, בקומה ב', לא בקומה שלנו, א', בקומה ב', שם אנחנו מתחברים יחד, רק באותם הנטיות שלנו כלפי הבורא, שנתחבר בין, אותם בין, ביניהם, ביחס הזה ביניהם, ברשת שאנחנו נעשה, שם אנחנו נרגיש את העולם הבא, ארץ ישראל, בורא, כל התופעות עליונות. לזה אפשר להגיע רק אחרי מכות. מכות הן פנימיות, הן לא צריכות להיות חיצוניות בכל מיני בעיות, קטסטרופות, משברים כלכליים, רב, מוות, משהו לא. זה איך שאדם מרגיש. אם הוא מספיק, מה חומת הקבלה עוזרת לנו? הוא עוזרת לנו על מכה הקטנה בחיים, להבין, לראות את העומק שלה, את ההכרחיות להתפטר מה, כמו ילד חכם. לומד מיד שלא כדאי. וכך יוצא מהמצוף, מהמצרים.
אז אנחנו מקווים שנהיה ילדים חכמים, ונדע לבקש את הבקשה הנכונה. ובינתיים תודה לך הרב לייטמן ומשה אדמוני, ושבת שלום.
שבת שלום.